הרב לייטמן, חוכמת הקבלה. 8:05 בערב, יום ראשון בשבוע, אנחנו כאן כמידי ערב יום ראשון עם התוכנית חוכמת הקבלה עם הרב לייטמן. נגיד ערב טוב לכל המאזינים שלנו, גם ערב טוב לכל הצופים שלנו בערוץ 66, ערוץ הקבלה, שצופים בתוכנית משם. נגיד שלום לכל אנשי רדיו 103, למפיקת על ים, לאורך אתר האינטרנט ברק קיסר, לטכנאי תמר גל. נזכיר לכם שאתם מוזמנים לשאול שאלות את הרב לייטמן בטלפון 1-900-722-103, 1-900-722-103. נגיד שלום גם לכל אנשי הצוות שלנו כאן. שלום לאורן לוי, ערב טוב.
ערב טוב.
וערב טוב לרב לייטמן.
ערב טוב לכולם.
ערב טוב.
הרב לייטמן, אנחנו רצינו היום לבקש ממך להסביר לנו קצת, לעשות סדר לגבי המושג הזה, המקמק שקוראים לו נשמה. אתה הרבה מדבר על הנשמה, בכלל בהוכמה הזו של הקבלה הרבה מדברים על נשמה, אבל דיברתי קצת עם אנשים ובעצם אנחנו לא ממש יודעים מה זה נשמה, אם יש לבן אדם בכלל כזה דבר נשמה, יש כאלה מאמינים שיש, יש כאלה אומרים שזה שטויות. מה זה כל הסיפור הזה סביב נשמה? מה זו נשמה?
כן, כמה פעמים נגענו בזה והיו שאלות איך להסביר מה זה נשמה. כתוב חלק אלוקה ממעל, זאת אומרת חלק מהכוח עליון.
שמה זה אומר?
לא, אני הייתי מתקרב אחרת.
אוקיי.
כל החומר של הבריאה, בכלל, הכל מה סובב אותנו ומכיל אותנו ואנחנו ובעצמנו, זאת אומרת, כל מה שיש לנו לפנינו, דומם, צומח, חי ובני אדם, הכל מה שממלא את הכל המציאות הזאת, זה סך הכל. חוכמת קבלה אומרת, זה סך הכל הרצון לקבל. הרצון לקבל תענוג. זאת אומרת שסך הכל אנחנו נמצאים כלולים מהחומר שרוצה ליהנות. הכי פחות רוצה ליהנות דומם, או אפילו לא זז, אין לו כל כך רצון ליהנות. הצומח הוא כבר יותר רוצה ליהנות, הוא כבר צומח מתוך האדמה, הוא מתפשט, יש לו תקופת החיים ומוות וכן הלאה. יותר רצון לקבל יש עוד בחיות, ששם זה הם אפילו צריכים לזוז כדי להשיג מה שהם רוצים, וזה מבטא רק את הרצון שבהם, רצון ליהנות. רצון לקבל זה רצון ליהנות. והרצון לקבל, הרצון ליהנות, הכי גדול הוא בני אדם. שבני אדם הם מתפתחים בכל דור ודור ורוצים יותר ויותר ליהנות וממצאים כל מיני מקורות התענוגים ומה שהם עושים, מה שהם בנו. זה, אף אחד לא דומם ולא צומח ולא חי, לא שינה את העולם. הם חיים בתוך הטבע כמו שהם. כמו שנולדים כך חיים. האדם הוא מעבר לזה, משנה את עצמו, משנה את הסביבה, בונה כל מיני מערכות, וכל זה כדי למלות את האגו שלו, למלות את הרצון ליהנות.
זאת אומרת, אנחנו היצורים שרוצים הכי הרבה ליהנות.
כן.
אוקיי.
וגם כן, אם אתה לוקח בני אדם ומחלק אותם לכל מיני חלקים, עמים וכולי, אז אתה רואה שלא כל עמים הם שווים בזה. יש כאלו שיותר רגועים, יש כאלו שהם יותר אקטיביים, יותר...
יש כאלה ישנים בעמידה, ויש כאלה עם אגו גדול כמו אצלנו, הישראלים, נגיד.
כן, אוקיי. אצלנו זה...
עד השמיים. כל אחד כמו עזריאלי.
כן.
אוקיי.
ועכשיו, אומרת חוכמת הקבלה, שאם אנחנו נוכל לשנות את הרצון לקבל שלנו, הרצון ליהנות שלנו. במקום שאני נהנה לעצמי, שאני כולי רוצה ככה, כל החיים שלי הם כך, כן? אם אני יכול לשנות את הרצון שלי, במקום לשרת לעצמי וליהנות בעצמי, לרצון ליהנות לזולת,
לא? פעם, אם אני אשנה מה?
אם אני רוצה אם אני אשנה שימוש ברצון שלי במקום למלא את עצמי, למלות את הזולת, אני אהיה בזה דומה לבורא, כי הכוח עליון הוא ממלא את כולם.
אם במקום לרצות לעשות טוב רק לעצמי, אני ארצה לעשות טוב לאחרים, כן. זה מה שאת אומר, אז בזה אני אהיה דומה...
לבורא.
דומה לכוח העליון.
כן. ואז, במידה הזאת, שאני דומה לו, הוא ימלא אותי. אני ארגיש אותו בתוכי, באותו רצון שאני רוצה למלות אחרים.
לעשות להם טוב.
כן. ואז יוצא שאותו רצון שלי, חלק ממנו, שאני תיקנתי אותו, שיניתי אותו לענת הזולת, שממולה עם הרגשת הבורא, הוא נקרא נשמה. ובאמת אז נקרא שהיא חלק אלוקה ממעל, שהיא כמו שהבורא.
לפי ההסבר שלך, נשמה זה משהו שאנחנו צריכים בעצם לבנות?
כבטח. לאף אחד מאיתנו אין נשמה.
עוד פעם, איך זה הולך? זה אותו החלק שבי, נכון? שמה, שאני...
אם אני...
אוקיי.
לוקח כל האגו שלי, הרצון לקבל שלי.
כן.
ואני מתחיל לעבוד עליו, לכיוון ואהבת לרעך כמוך, שאני רוצה, לפחות במקצת, את הרצון לקבל שלי, רצון שלי, שאני כולי רצון, כן? להעמיד את זה לשימוש הזולת, לטובת הזולת, לענת למילוי הזולת, אז הרצון הזה הוא נקרא נשמה. זה הכל.
התחילו להגיע כבר כמה שאלות בפייסבוק שלך לגבי הנשמה, אפשר?
נו, זה נושא חם.
נזכיר מיכאל לייטמן בפייסבוק, כמובן חפשו מיכאל לייטמן ותוכלו לכתוב שם שאלות, אפשר גם להתקשר 1-907-22-103. אורן.
עדי שואלת אותך בפייסבוק שלך, האם לכל אדם יש נשמה משלו, והאם הנשמה היא נצחית?
לאף אחד אין נשמה, אלא יש למי שבונה אותה. כמו שעכשיו אנחנו הסברנו, מה זה נקרא לבנות נשמה? זה נקרא להגיע לאהבת הזולת, ואחרי שאני מגיע, במידה שאני מגיע לאהבת הזולת, אז אני מרגיש ברצון הזה המתוקן לאהבת הזולת, מילוי, שנקרא אור העליון. אז רצון עם האור בפנים, שכולו הוא מבטא את היחס שלי לזולת, של נתינה ואהבה, הוא נקרא נשמה.
שמה זה בדיוק האור הזה שאתה אומר? מה זה האור?
האור הזה זה הרגשת הכוח העליון, הרגשת הבורא, שבתוך הרצון. ואז רצון שמיועד לאהבת הזולת, והאור שממלא, הרגשה הזאת שאני מרגיש בתוך הרצון, מתוך זה שאני מכוון לאהבת הזולת, שניהם נקראים יחד נשמה. כלי של נשמה זה הרצון, ואור מילוי של הנשמה זה האור העליון.
אני רוצה לשאול על הדבר הזה. נגיד אמא שיש לה ילד, אני רוצה לענות לילד, אז... באותו מקום שהיא רוצה לענות לילד, זה הנשמה שלה?
לא.
למה לא?
כי היא אוהבת אותו בצורה טבעית. היא לא צריכה בזה לתקן את עצמה. זאת אומרת, באותו רצון האגואיסטי שלה, שהיא אוהבת את עצמה, כן. היא גם כן אוהבת את התינוק שלה. זה טבעי.
אז זה נשמה רק כאשר הרצון עובר תיקון?
נשמה זה נקרא שאני לוקח את הרצון שלי. מזה שאני אוהב את עצמי בלבד, נו, או של הילד שלי, זה לא חשוב, זה בכל זאת אני, כן? ואני את הרצון שלי מעמיד לשירות הזולת, לאהבת הזולת, למילוי הזולת. ואז הרצון הזה נקרא רצון של הנשמה, או כלי של הנשמה. ואז הרצון הזה, הוא מתמלא עם הרגשת הכוח עליון, עם הרגשת הבורא, שנקרא אור של הנשמה. וכך אנחנו מגלים את הנשמה. עכשיו, מכאן, ברור שלאף אחד אין נשמה, כל אחד יכול להשיג אותה בצורה כזאת, אם יתקן את עצמו ביחס לזולת, כן? ובסופו של דבר החיים שלנו מסודרים בצורה כזאת, שבמוקדם מאוחר אני בכל זאת יגיע למצב שכן, אני משיג את הנשמה שלי. וכאן יש גם כן שאלה, מה קודם מכל האומות העולם? אז ישראל מיועדים קודם כל להשיג את הנשמה, ואנחנו נמצאים עכשיו בדור שלכולם ישנה הזדמנות כזאת, לכן מתגלה חומת הקבלה, שהיא השיטה איך להשיג את הנשמה, מתוך הרצון האגואיסטי, לעשות אותו לטובת הזולת, ואהבת רעך כמוך, ואחרינו שאנחנו כן נתחיל לעסוק בזה ולהשיג המצב הזה, המדרגה הזאת, המעמד הזה שנקרא נשמה, אז גם כן כל האומות העולם, פשוט אחרינו יוכלו לעשות אותו דבר. מה שיהיה לנו יעבור, יזרום גם אליהם.
כן, זה מסביר את אולי את הקלקולים שאנחנו מגלים בעם שלנו כן? בזמן האחרון. כן,
לא, עכשיו קלקולים במיוחד, מפני שאנחנו צריכים מזמן כבר להתחיל לתקן את הנשמה, ואנחנו עם זה מפגרים.
אפשר שאלה נוספת? כן? בפייסבוק, שואלת אפרת, מה ההבדל בין נשמה של אישה לנשמה של גבר?
אין הבדל. יש הבדל, אבל לא בצורה כמו שאנחנו עכשיו הגדרנו את הנשמה. יש נשמות של נקיבות ונשמות של זכרים. יש הבדל. אבל זה כבר בדרגות יותר גבוהות.
זאת אומרת, כלפי העניין הזה של לבנות בתוכי אהבה לאחרים, אין בזה הבדל בין בנייה של גבר לבין בנייה של אישה. אוקיי, עוד שאלה, זה איך הנשמה מפעילה את הגוף הפיזי?
אין שום קשר לנשמה, לגוף הפיזי. גוף הפיזי הוא קיים בפני עצמו. אלה אם כן אדם שרוכש נשמה, ונפתח לו בזה ראיית העולם העליון, הוא מתחיל להרגיש את המציאות, לא רק שנתפס באגו שלו, לטובת עצמו שכל הזמן הוא רואה אז העולם שלנו מוגבל וקטן, אלא זה שהוא יוצא מעצמו לאהבת הזולת, אז הוא פותח אופקים, הוא מתחיל לראות גם כן עולם העליון יחד עם העולם שלנו.
מה זאת אומרת עולם העליון?
המבט שלו מתרחבת, והוא מתחיל לראות את לעומק כל הבריאה, הוא מתחיל לראות את הקשרים מה שיש בין כולם, חיבורים מה שיש בין כולם, הוא מתחיל לראות את כל המציאות. העולם העליון זה מערכת הנהגה והשגחה, שהיא מפעילה את העולם שלנו, שמטרתה היא, של המערכת הזאת, זה לעלות כל הבאי העולם לדרגת של הנשמה. שכולם יתעסקו בהשפעה הדדית. במקום שעכשיו כל אחד רוצה לגנוב, לקבל, למשוך לעצמו, אנחנו נצטרך לעבוד בצורה אחרת. בהשפעה הדדית זה לזה.
השפעה מלשון שפע, נכון?
השפעה מלשון שפע, גם מלשון משפיע. נו, זה אנחנו...
כן.
נתינה. ולזה צריכים כולנו להגיע, מוקדם ומאוחר. אם אנחנו מאחרים עם זה, אז אנחנו מקבלים מכות מכל החיים שלנו. אלא אם כן, אם אנחנו על ידי חומת הקבלה מתחילים לתקן את עצמנו, אז זוכים לחיים שרואים מסוף העולם ועד סופו.
השאלות זורמות, הרבה מאוד שאלות, גם דרך הפייסבוק, גם דרך הטלפון. כן. בוא נעבור למאזינים שלנו, נגיד ערב טוב למאזין הראשון. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
אני רציתי לשאול שאלה, אני...
רגע, מי אתה?
סליחה, קוראים לי אילן.
אוקיי.
אני לפעמים שומע את השיעורים של הרב, ו... רב מדבר על כך שאנחנו כבני אדם צריכים לפתח את הנשמה שלנו, וגם על כך שאנחנו כקבוצה או כחברה צריכים לפתח איזו נשמה כללית. עכשיו השאלה שלי, האם באמת יש לכל בן אדם נשמה אחת משלו, או שיש נשמה אחת לכולם?
שאלה יפה מאוד. רואים שכבר שמעת משהו. כן. באמת בעולם ישנה רק נשמה אחת, כללית לכולם. ומה שאתה מעסיק, אתה מעסיק מהזווית שלך, מחלק שלך, את כל הנשמה הזאת הגדולה, והיא נמצאת מוכנה וזמינה לכולם.
אז יש נשמה אחת ש...
כן.
אילן עוד איתנו?
סך הכל רצון לקבל אחד, מה שהוא ברא, שאנחנו לומדים את זה מהתלמוד עשר ספירות, נגיד, או מכתבי ארי, רצון לקבל אחד, שבורא ברא, וכמו שכתוב, בראתי יצרה, ואנחנו צריכים את כל היצרה הזה כולנו יחד, כי אנחנו קשורים יחד בצורה אינטגרלית, ממש כגוף אחד, כאיש אחד בלב אחד, אנחנו בכל זאת כך קשורים, לכן אנחנו מתקנים את כל הרצון הזה ביחד, ומגיעים למצב שנקרא נשמה אחת.
שואל גד בפייסבוק...
כן, המיקרופון שלך סגור? כן.
סליחה, שואל גד בפייסבוק...
תודה אילן.
תודה אילן, וגד שואל בפייסבוק, לדבריך אין לאף אחד נשמה. האם בעבר היו אנשים שהשיגו נשמה? אם כן, איפה הנשמה של אלה שהשיגו אותה?
כן, יש לנו הרבה מקובלים שהיו נמצאים בכל דור ודור, מהאדם הראשון שהוא המקובל הראשון, ואחר כך 20 דורות מקובלים עד אברהם, ומאברהם ליצחק, יעקב, משה, ועוד ועוד, עד זמננו, וכל המקובלים האלה הם גילו את הכלי הזה המיוחד, את המצב הזה מיוחד שנקרא נשמה, שבה הם גילו את הכוח העליון, וגילו את החיים שלהם הנצחיים, ונו דרך אגב זה ודאי שנמצא לפנינו, ואנחנו יכולים לעשות זאת.
איפה הנשמה שלהם נמצאת עכשיו, אלה שהייתה להם נשמה בעבר?
כאן אנחנו נתקעים בשאלה מה זה נמצאת, איפה המקום הזה. אז אנחנו כשמתחילים להשיג רוחניות, אנחנו מתחילים להבין שאין מקום. כמו שאנחנו אפילו מפיזיקה הקוונטית מדברים על זה שאין מקום, אין זמן, אין תנועה, שכל הפרמטרים האלה הם יחסיים, ואין בהם שום ממשיות. זאת אומרת, שאדם מתחיל לצאת מעצמו, שלא רק מושך לתוך האגו שלו, אלא יוצא מתוך האגו שלו החוצה כלפי הזולת, הוא מתחיל להרגיש כבר מציאות בצורה מחוצה לו, מחוצה להגבלות שלו, ואז כל התנאים האלה של זמן תנועה ומקום הם נעלמים.
ואם הוא מת, נגיד אמרת קודם אנשים מלפני אלפי שנים, אמרת אברהם אבינו, משה רבנו.
זה מת, הגוף שזה חי, דרגת בהמה, דרגת חי, ולא שמת מה ששייך לנשמה. אם אדם משיג במשך החיים שלו, משיג את ההשפעה לזולת, זאת אומרת הוא השיג את הנשמה, אז הוא נשאר עם ההרגשה הזאת שהשיג את הנשמה, הוא נשאר, החלק הזה לא מת. אני כבר נתתי לזה דוגמה, שאדם שמשיג רוחניות, אז אם גוף שלו גשמי מת, זה כמו שאתה מוריד חולצה בערב וזורק אותה לכביסה, ולא יותר. ככה זה גוף כלפי, גוף שלנו הבשרי, כלפי הנשמה הפנימית.
בוא רגע נמשיך עם המאזינים שלנו, יש לנו הרבה, בוא נגיד שלום לטל, שלום טל.
שלום, ערב טוב.
בבקשה.
קוראים לי טל, מציעת, יש לי שאלה שמטרידה אותי הרב, את האמת ענה עליה קצת עכשיו, אבל רציתי לדעת מה קורה איתי אחרי שאני מת, מה קורה עם הנשמה שלי אחרי שאני מת.
אז אני שוב אומר טל, כנראה שלא הסברתי מספיק. מי שמשיג את הנשמה, אז הוא נשאר חי בתוך הנשמה, שהיא לא שייכת למיטת הגוף, ומי שלא השיג את הנשמה, אז אצלו נשאר רק רשימו, זה חלק אינפורמטיבי, ואז גוף שלו מת, והחלק האינפורמטיבי הזה צריך להתחבר לגוף החדש בעולם שלנו, ושוב להתחיל את הדרך.
אתה מדבר על הנשמה, על ה... אז יש נשמה ויש רשימו.
רשימו. רשימו זה חלק אינפורמטיבי, כמו DNA.
אוקיי.
שזה קוד מסוים, רושם, רשימו ממילה רושם.
כן.
ששם כתוב כל התוכן של הפנימיות האדם.
לי יש נגיד רשימו?
לכל אחד. רשימו יש לכל אחד. ומתוך רשימו, אז אנחנו מפתחים את הנשמה.
רגע, אז אני הלכתי טיפה לאיבוד. עד כה אמרת שאין לאף אחד נשמה, אלא אם כן הוא בונה אותה.
כן, ממה הוא בונה?
אוקיי.
הוא בונה מהרצון שלו, האגואיסטי, ומתוך הרשימו, מתוך איזשהו חלק אינפורמטיבי, שעובד בתוך הרצון ודוחף אותו לעשות את ה, לבנות את הנשמה.
אז מה יש לכל בן אדם, ומה יש לי, מה אין לי, מה אני צריך לבנות, תעשה טיפה סדר.
לכל אדם יש רצון האגואיסטי בלבד.
אגו?
כן.
אין בן אדם בלי אגו?
אין.
אוקיי.
כולם כן, זה ברור. בראתי יצרה. זהו, עכשיו. ויכול להיות שאצל אדם, וזה יקרה לכל אחד אם לא קרה, שפתאום נדלק לו איזה רצון בפנים, בתוך הרצון האגואיסטי הכללי, שהוא רוצה להשיג את הנשמה שלו, הוא רוצה לדעת בשביל מה הוא חי, מה מטרת החיים, מה מקור החיים. וזה שעכשיו מדבר בו משהו, איזה רצון הזה ספציפי מיוחד, זה נקרא שמתעורר בו רשימו. ניצוץ כזה קטן, אנחנו קוראים לו ניצוץ. נקודה שבלב גם כן קוראים לו. ואז הוא... אדם הזה מתחיל לחשוב מה הוא יעשה, זה לוחץ עליו, זה לא נותן לו מנוחה. ואז הוא עם הרשימו הזה פונה לרצון האגואיסטי שלו ומתחיל לכוון את עצמו בחיפוש, איפה שלמצוא מקום איפה שהוא מסוגל לממש את הרשימו. ואז הוא מגיע למקום איפה שלומדים חומת הקבלה, אבל חומת הקבלה האמיתית, לא האלו שמתעסקים בקמיות, בקלפים, בכל מיני סגולות.
במה כן?
בלימוד.
לימוד של מה? איך לאהוב?
איך לבנות נשמה.
איך לבנות נשמה? כן. שלבנות נשמה פירושו?
לבנות נשמה פירושו לשנות את הרצון מעל מנת לקבל לעצמו לטובת הזולת.
יש לנו זמן?
כן, נו, עוד אחת.
עוד שאלה. ריקיטה משה כותבת לך בפייסבוק, איך ילדים שנולדו עם פגיעה מוחית יכולים להשיג נשמה אם אין להם את היכולת?
להרבה אנשים בעולם שלנו אין יכולת להשיג נשמה מכל מיני סיבות, וזה סימן שהם בינתיים נמצאים בגלגול מסוים, ובגלגול הבא זה המצב השתנה.
זה העניין הזה של גלגול נשמות. יש לנו עוד מאזין אחד לפני הפרסומות, שלום חנן.
שלום, השאלה שלי לנושא של גלגול נשמות, אני מהרבה סקרנות התחלתי ועברתי, בוא נגיד, הרבה קורא בקפה וכל מיני מגדי עתידות למיניהם. יש לי שאלה שאני, אותי מעניין באמת מתוך סקרנות, גלגולים קודמים, זה התחיל סקרנות, זה הפך בעצם לזה, אפילו הייתי אומר, איזה סוג של אובססיה. אז אני, יש מצב של לדעת מי הייתי, מה הייתי בעבר, זה תורם למשהו, זה עוזר אולי לענות על שאלות מהעבר ולהתקדם הלאה?
זה אפשר לדעת, לא למתחיל, אלא אך ורק אם אתה משיג את הנשמה שלך, אז אתה יודע כל ההתחברויות שלה, כל הגלגולים של הקודמים, באיזה מצבים, איזה מדרגות היא עברה, ובאיזה קונוטציה עם הנשמות האחרות, אתה מכיר את המקומה בסך הכל המערכת הכללית שהיא נשמה הכללית, לכולם, נקראת מלכות דיין סוף, אבל זה הכל ניתן לך בתנאי שאתה תעסיק, שאתה תעבוד. ו... לא, אל תסמוך לאף אחד שיספר לך משהו.
זאת אומרת, אם הולכים למישהו והוא אומר לך, זה לא עובד, אבל אתה יכול, אני יכול כאילו לדעת מה הייתי בגלגול הקודם?
כן, זה בתנאי שאתה דורש את זה, שאתה צריך את זה לעבודה שלך הנוכחית. כי ברגע שאתה פורץ לעולם העליון, על מנת להשפיע, לנתינה, לאהבת הזולת, אין לך כבר שאלות מה היה לגלגול קודם וכן הלאה, אלא אם כן אתה צריך את זה כדי להמשיך עוד קדימה. שוב להשפעה.
אז הרב, אם אפשר להבין, חבל על כל ההוצאות הכספיות בטח, והשאלות לכל מיני גורמים חיצוניים כאלה ואחרים.
הוצאות כספיות אני בכלל לא מבין, איפה אתה, מה אתה עוד שילמת על הלימוד?
לא לימוד.
לא, הלך ושילם לקורא בקפה ומגידי עתידות, זה לא המון כסף.
זה, אצלנו הכל חינם, אתה יכול לבוא.
תיקח משכנתא במקום.
אוקיי, זהו, טוב. אני אבוא, אני... תודה, תודה מאוד, עזרת לי מאוד פה.
בבקשה.
תודה חנן.
אבל חוץ מזה, אתה יכול כבר עכשיו להתחיל לקרוא מחומר שלנו באתר.
נגיד כמובן cab.co.il, הכי קל לחפש קבלה לעם באינטרנט, למצוא אותנו, וערוץ, עוד יותר קל למצוא ערוץ 66, פשוט על השלט.
כל החומר בקבלה ישנו שם, חופשי, להורדה, למה שאתה רוצה, בבקשה.
אנחנו מזמינים אתכם לשאול שאלות, כמו יעל שנמצאת איתנו על הקו, שלום יעל.
שלום.
שלום, בבקשה.
השאלה שלי היא, אתם מדברים דברים מאוד יפים בתוכנית, אבל גם קצת גבוהים, ואני חוץ מכם גם שומעת חדשות לצערי, וקשה לי לראות איך בתוך מה שקורה במדינה שלנו, בתוך זה שהממשלה מושחתת והמשטרה מושחתת, וכל יום אנחנו רק שומעים על עוד ועוד שקרים, ושאף אחד לא יכול לדאוג לנו, לא כדאי קודם שנעשה איזה סדר כאילו בדברים, במה שקורה כאן, ואחרי זה נדבר על דברים גבוהים?
אוח, את נגעת בדבר של כואב מאוד ולכולם, זה נכון. אבל לצערי, אי אפשר לתקן שום דבר בצורה כזאת חלקית, ובכלים מה שיש לנו. אנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות. תראי מה שאנחנו משתדלים במשך כל ההיסטוריה, לא רק אנחנו, אלא כל המדינות וכל העמים בכל העולם, ושום דבר לא קורה לטובה. הכל זה רק הדרדרות, והכל נמצא בנסיגה. אם אנחנו רוצים משהו לתקן, זה לתקן את האדם. ולתקן את האדם זה פשוט לשנות את הטבע שלו. אז ודאי שהאנושות מיואשת, כי אי אפשר לשנות טבע אדם. אני רק מוסיף, באותם הכלים, אמצעים שנמצאים ברשות האדם, אנוש, ואך ורק על ידי מה אנחנו יכולים לתקן את הטבע האדם האגואיסטי, הנורא הזה, זה רק על ידי מה שאומרת לנו חוכמת הקבלה. היא פעם ראשונה מתגלה היום במשך כל ההיסטוריה, מסבירה למה דווקא זה צריך להיות כך, אחרי אלפי שנות שהעולם קיים, רק עכשיו היא מתגלה, מפני שאנחנו הגענו למצב שהעולם נעשה עגול. אנחנו התקשרנו בין כולנו סביב כדור הארץ, אנחנו הגענו לאגו שהוא גלובלי, ואנחנו הגענו למצב שאנחנו פשוט נמצאים במבוי סתום, שאנחנו לא מסוגלים שום דבר הלאה לעשות, מאבדים כבר רצון להתקיים ולחיות, נכנסים לסמים, דיפרסיה, יאושים, זאת אומרת, משפחות
נהרסות,
כן, נהרסות וכן הלאה, כן, ומה שקורה שדווקא וכמו שאת אומרת שהכל זה מושחת, ובמיוחד בעם ישראל, בארץ ישראל, הכל זה כל כך מושחת, המצב הזה דווקא הוא מצב הטוב ביותר לתיקון הנשמה, לתיקון האדם. ולכן חוכמת הקבלה היא מתגלה פעם ראשונה משך אלפי שנים, ובשימוש שלה, על ידי שימוש שלה, אנחנו כן יכולים לתקן את עצמנו. אז זה מה שאנחנו עושים, זאת אומרת שמסבירים לכולם איך לעשות זאת. אני אגיד לך, וגם כן זה קשור לשאלות הקודמות שהיו שואלים על נשמה, אנחנו עושים עיגולים, מעגלים בכל מיני מקומות בארץ, באלעד, בבאר שבע, בטיילת, בנמל תל אביב, בטבריה, איזה עוד מקומות, אורן, אתה זוכר?
אנחנו קוראים, זה קורה בכל רחבי הארץ, זה קורה בתל אביב בנמל, זה קורה בפארק הלאומי, זה קורה בטבריה, זה קורה באלעד, זה קורה באשדוד, זה קורה באשקלון, ים המלח.
מה אנחנו עושים? אנחנו מושיבים את האנשים בעיגול ומסבירים להם שבוא נתנהג בצורה מיוחדת, חדשה. בוא אנחנו נבטל כל אחד את עצמו כלפי האחרים. בוא אנחנו נשתדל להתחבר מעל כל מה שאנחנו לא מכירים זה את זה, ואם מכירים ולא מוצחים בעיניי מישהו, זה לא חשוב. בוא אנחנו נתעלה מעל מה שאנחנו כאנשים זרים זה לזה, ונתחיל לשוחח בצורה שאנחנו כאילו אוהבים זה את זה, כאילו מתחשבים זה בזה. אנחנו רוצים להתקלל זה בזה, לבנות מעצמנו איזשהו איכות במרכז בינינו, שאנחנו יושבים בעיגול. בקיצור, זה צריכים לשבת פעם במעגל כזה, 20 דקות, חצי שעה, ובטוח שכולם תרגישו שפתאום מה שמתגלה כתוצאה מהחיבור הזה מסוים, שחומת הקבלה, הוא כתוב בספרי הקבלה, מה, איך לעשות, שמתוך חיבור הזה מתחיל פתאום להתגלות בקשר בינינו, כאילו במרכז העיגול שלנו, שאנחנו יושבים כך בצורת העיגול, מתחיל לגלות איזשהו כוח מיוחד, כוח חיובי, חום, הרגשה מאוד יפה. זה תחילת הגילוי האור העליון, זה תחילת הגילוי הנשמה המשותפת שלנו, נשמה כללית. כך אנחנו יכולים להגיע בכאלה טעימות קטנות, לפחות לגלות שכן נמצא כוח חיובי בעולם, חוץ מהאגו שלנו, שלילי, שכתוב עליו בראתי יצרה, וכאן אנחנו מגלים כוח השני, כוח חיובי, ואם אנחנו מגיעים לאיזון בין שני כוחות האלה, זה נקרא שאנחנו הגענו לגילוי הנשמה. אז אפילו, אני רוצה להגיד שאפילו מכאלו תרגילים פשוטים, שהם בנויים לפי מה שמקובלים כותבים, אנחנו יכולים להראות לכם את המקורות. ובצורה כזאת פשוטה, כאילו במקרה כזה ברחוב, את יכולה גם כן להרגיש איך אפשר להתחיל לשנות את האדם, ואיך על ידי שינויים האלו אנחנו יכולים לתקן גם את המשטרה וגם הממשלה, אבל קודם כל את עצמנו.
טוב, אנחנו רוצים להמשיך עם המאזינים שלנו, נגיד תודה ליעל ונגיד שלום למשה. שלום משה.
ערב טוב.
בבקשה משה.
ערב טוב רב. שאלה לי אליך.
אנחנו מכירים זה את זה?
משה?
כן.
אנחנו מכירים?
אני תלמיד בקבוצת מצפה רמון.
אוקיי.
כן, כן, אני מרגיש שיש משהו קרוב. בבקשה משה.
לאחרונה הכרתי מישהי, וגם היא תלמידה שלך, ותוך כדי שיח נוצר, מגיעים לאיזשהו צומת דרכים וצריכים להגיע להחלטה מי אמור להוביל את הדרך, ועלתה השאלה האם הגבר במערכת יחסים או האישה אמורה להוביל את הדרך. שאלתי את זה בבלוג שלך והפנו אותי לתוכנית.
מה זאת אומרת להוביל את הדרך?
איך אמורים להגיע להחלטה?
איזה החלטה?
יש קונפליקט בינינו, אני אומר משהו מסוים, אנחנו מדברים, ואני מזהה משהו מסוים דרכה, ואני אומר לה את זה, והיא אומרת לי לא, לא אומרים ככה, ואני אומר לה כן, אומרים ככה.
שני אגואיסטים.
בדיוק.
נו, אז ככה אתם רוצים להחליט משהו? לא, לא, זה לא ילך. זה לא ילך. זה חייבת להיות, קודם כל ההחלטה חייבת להיות מתקבלת על שניהם ברצון הטוב. לא יכול להיות שום צורה אחרת. הרצון הטוב הזה הוא חייב להיות מוויתור הדדי. מוויתור הדדי. וויתור הזה הוא חייב להיות ברור לכולם, לשניכם, ורק בצורה כזאת אפשר לפתח קשר ועד האהבה. האהבה חיה מהוויתור. זה איזה חיה כזאת שאתה כל הזמן מכיל אותה מזה שאתה מוותר ומוותר ומוותר. כך זה, על בטוח זה יתקיים.
אהבה זה חיה שחיה מהוויתור, זה מה שאתה אומר.
כן, אם אתה רוצה.
אוי אוי אוי.
למה? אנחנו לומדים אותו דבר מחוכמת הקבלה. איך אני מגיע לאהבה? בזה שאני מבטל את האגו שלי, מבטר עליו, ומפעיל את הרצונות שלי, יכולות שלי, לטובת הזולת.
אני חושב על אהבה דווקא כמשהו שאני מממש בתוכו.
זה נקרא מימוש הנכון. זה נקרא שאתה מקבל את השני כמטרה שאותו אתה רוצה למלות.
אני רוצה ליהנות מהחיים. אני אדם פשוט. לא, אני אדם פשוט שרוצה ליהנות מהחיים, ואני רוצה לאהוב מישהי, ואני רוצה יחד איתה שביחד נבלע את העולם. זה בעצם ה... ככה אני בדרך כלל תופס אהבה.
זה אני שומע.
נו. אתה אומר אבל בכלל תוותר.
אתה חושב שאתה יכול לממש מה שאתה עכשיו אמרת?
אני רוצה, אני מניח שכולם רוצים.
אז הרצונות האלה הם רצונות שאתה לא תוכל לממש אותה אף פעם. הם הביאו אותך תמיד לכישלון. אתה רוצה לאהוב, זאת אומרת למלות את עצמך באהבה, אתה רוצה שיאהבו אותך, נכון. אתה רוצה יחד עם זה שמישהו אוהב אותך, זאת אומרת כאילו משרת אותך לרצונות שלך, אתה רוצה גם כן עוד לבלוע כל העולם, וזה...
כולם ככה.
כולם ככה, ולכן העולם שלנו חייב לעבור אלפי שנות ההתפתחות האגואיסטית, כדי להגיע למצב שהוא כבר ממש לא מסוגל יותר, מאוכזב לגמרי, מיואש לגמרי, ואז באה חומת הקבלה ומסבירה לנו סוף סוף, אז מה אנחנו יכולים לעשות עם הטבע שלנו? איך אנחנו יכולים לסובב אותו כך, שאנחנו באמת נגיע להנאה אינסופית. לחיים אינסופיים, להנאה אינסופית, בלתי גבול ומידה בכלל. וזה אפשרי.
יש לנו, נגיד תודה למשה, יש לנו עוד מאזין על הקו, אומרים לי באותו נושא, בנצי, שלום.
שלום.
בבקשה.
כן, שלום לכולם, שלום לרב. אני, קוראים לי בנצי שפירה, אני בן 21, ואני רציתי לשאול, אני פשוט בזמן האחרון כך הרבה חושב על זוגיות וחברה, ואולי אפילו קצת יותר מזה, על אישה לחיים, ככה לבנות את העתיד והכל. ורציתי לדעת אם יש איזה נוסחה, אם יש איזה משהו שאתה צריך לדעת, שאתה יכול למצוא את זאת שמתאימה לך, את זאת שאתה צריך לבנות איתה את החיים שלך, את הנפש התאומה שלך, אם יש דבר כזה.
זו שאלה מאוד קשה, כי זה יכול להיות רק אך ורק בתנאי שיש ביניכם הרבה דברים משותפים, הבנה. ואם אתם שתי אגואיסטים, אז כל אחד הוא ישתנה כל פעם לכיוון אחר, למילוי האגו שלו, ואז אף פעם אתם לא תגיעו למצב שתוכלו להתקיים בשמחה ובאהבה בחיבור. אם אתם רוצים באמת להיות מאושרים, אז אתם צריכים ללמוד איך לוותר. זה נקרא, תעשה רצונך כרצונו. אם אתה רוצה כך לחיות, אז תוכל להגיע לחיים טובים, בהרמוניה, זה עם זה.
שואלת אביבית בפייסבוק שלך, אמרת עכשיו שכל אחד צריך להשיג את הנשמה שלו. האם תוכל לפרט איך אני אתנהג אחרי שאני אשיג את הנשמה שלי? מה זה אומר?
או אדם שמשיג את הנשמה שלו, זה נקרא שהוא מתחיל לראות את העולם הרוחני. מערכת שמנהלת אותנו, מערכת השגחה והנהגה. הוא מתחיל לראות את הדברים האלה למעלה מזמן תנוע מקום. זאת אומרת, בשבילו פרספקטיבה היא לא מהחיים עד המוות הגופנית. אלא הוא רואה את הדברים לטווח מאפס עד אינסוף. בכל הסולם שהוא עולה בנשמה שלו. ולכן...
איך היא תתנהג, היא שואלת, אחרי שהיא תשיג את הנשמה?
היא תתנהג רק לטובת הנשמה. זה העניין. כמו שעכשיו אדם מתנהג לטובת הגוף שלו, כן? אתה רואה שם מישהו שאל, רוצה ליהנות כל העולם, ליהנות מכל העולם וכל וכל וכל. אז זה טענה גופנית, שככה הוא מרגיש את זה, ברצון האגואיסטי שלו. מי שפותח את הנשמה... מתחיל להרגיש שזה החיים האחרים לגמרי, עולם הפוך ראיתי כמו שכתוב, ואז הוא מתחיל לחיות למען הנשמה, כי זה חלק הנצחי, זה חלק הכי גדול, הוא קודם כל גם כן מרגיש תענוגים בצורה אחרת לגמרי, פי כמה וכמה מכל התענוגים מעולם הזה, האור שממלא את הנשמה, הוא נותן לאדם תענוג פי תרח פעמים, זאת אומרת,
פי מה?
תרח זה... פי 620 פעם יותר גדול מתענוגים של העולם הזה.
שואלת קרמלה, האם לפילנטרופים יש נשמה, ומה זו הערה?
לא, לפילנטרופים אין נשמה, כמו שלכל אחד ואחד, מאנשים הרגילים. יש בערך 10% מהאנשים בעולם שיש להם נטייה טבעית להתחלק עם הזולת, והם מקבלים מזה תענוג, ולשם תענוג הזה הם כך עושים.
אז מה ההבדל בדיוק מלבנות את הנשמה?
הם לא תקנו את עצמם. אין להם נשמה, הם לא תקנו את עצמם. הם מממשים הרצון שבתוך האגו שלהם, שהרצון הזה הוא לקבל, ובמשהו גם כן לתת. כי 10 אנשים כאלה 100%. 10% מבאי עולם, יש להם כזאת נטייה.
אז זה לא נחשב לנשמה.
זה לא נחשב לנשמה, זה לא נחשב לרצון להשפיע. זה אותו רצון לקבל. כי סך הכל בשביל מה הם עושים זה? מפני שכך הם מרגישים את המילוי.
ועוד תשאלה, ומה זו הערה?
הערה, הנשמה, זה נקרא אור של הנשמה, יש סך הכל 5 אורות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אז האור הכי קטן, שמגיע בצורה פסיבית, שנמצא את הנשמה, שאדם נמצא בצורה פסיבית, הערה שמופיעה עליו, היא נקראת, האור שמופיע עליו זה נקרא הערה.
אביגיל שואלת, מה עם אלה שלא השיגו נשמה? האם יש להם ניצוץ נשמה? משהו נצהי גם כן?
יש, ודאי. הרשימו הזה, הניצוץ הזה, או כמו שאנחנו אומרים, רשימו. ובכל זאת הם יצטרכו שוב ושוב להתגלגל ולבמש.
נגיד שלום עכשיו לורד, שאיתנו על הקו. שלום ורד.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, בבקשה, ורד.
היי, שלום לרב, שלום לכולם. רציתי לשאול ככה, לגבי חיות, יש לי כלב בבית שאני מאוד מאוד קשורה אליו, ורציתי לשאול, לפעמים אני מרגישה שאני ממש מרגישה אותו כמו בן אדם, ממש מחוברת, ואני טעיתי אם גם לחיות יש נשמה.
לא, נשמה, אנחנו דיברנו שאפילו לבני אדם אין נשמה. נשמה זה חלק מהרצון לקבל שלנו שהוא יתוקן בעל מנת להשפיע לזולת. הוא נקרא נשמה. לחיות אין ולא יכול להיות כי אין להם בחירה חופשית. סליחה. וכלב זה כלב.
אז אין לחיות נשמה. אז למה קוראים ככה אחד לשני, אומרים נשמה שלי, וכשהם רוצים להגיד למישהו נשמה תהיה, תעשה טובה.
כן, כי רוצים לראות שהוא יקר.
כן.
כי זה באמת חלק מאוד מאוד מיוחד, מאוד יקר. זה וגם כן אנחנו קוראים לזה נשמה בינתיים, כי זה מקסימום שאנחנו יכולים בינתיים להשיג. אבל ב, 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 בסוף הדרך שכולנו, כל העולם מגיע לתיקון, אז אנחנו משיגים במקום נשמה יחידה, אור הכי גדול.
יחידה.
יחידה. נשמה זה לא האור הסופי.
אוקיי.
בינתיים זה כך, לכן קוראים לחלק שלנו בינתיים הרוחני, קוראים לו נשמה.
אוקיי.
אפשר ללכת לפייסבוק?
כן, כן, כן.
טדי, מה קורה לנשמה אחרי שאנחנו מתים? מה זה גלגול נשמות?
אחרי שגוף מת, שום דבר לא קורה. אם בן אדם השיג נשמה, הוא נשאר בתוכה, בהרגשה הזאת, בהשגה הזאת, מיטת הגוף בכלל לא מפריע לו, וודאי שמתקדם, שוב ושוב. מה עוד שואל?
מה זה גלגול נשמות?
גלגול נשמות זה גלגול, זה כל רגע ורגע אדם שהוא הולך לתקן את הנשמה שלו, יותר ויותר ממלא אותה, מוסיף לאגו ותיקונים, מסכים מה שנקרא, אז הוא נמצא במצב שכל הזמן, כל הזמן מתחלף ומתקדם, וזה נקרא גלגולי נשמות. יש ספרים בגלגולי נשמות, הוא יכול לקרוא את זה, בית שאר הכוונות, או שאר הגלגולים של הארי.
עוד שאלה, רות נהום שואלת, האם אפשר להסביר את התפילה שמדברת על הנשמה שאומרים בבוקר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך?
כן, אפשר להסביר ודאי, כי סידור שלנו הוא נכתב על ידי מקובלים, אנשי כנסת הגדולה, הם היו אנשים שנמצאים בהשגת הנשמה, בהשגה הרוחנית. ולכן הם כך כתבו, כי אדם שהוא מתעורר מזה שהיה בתוך האגו שלו, בתוך הרצון לקבל, שהיה יושן כביכול, זה רק המצב שלו הפנימי, רגשי, היה כאילו יושן. ועכשיו הוא מתעורר, שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע, כדי להתקשר לזולת ולהתחבר עם כולם. אז, אז לכן הוא כך אומר, שמודה אני לפניך, שיזרת בנשמתי.
יש זמן לעוד שאלה?
עוד שאלה.
מאיר כותב, האם ליהודים יש נשמה שונה מאשר לשאר העמים?
לאף אחד אין נשמה, שוב אני אומר. אלה ישנם אנשים שיש, שהם מקבלים דחף יותר גדול, ואז הם באים ולומדים איך לממש את עצמם כדי להשיג נשמה. הלימוד הזה הוא לימוד חומת הקבלה בצורה אמיתית שלו. וודאי שליהודים הייתה נשמה פעם שהם השיגו אותה בזמני שבית המקדש היה קיים, כי אז היו מממשים את הנשמה. אפשר להגיד כך שמרגע שאברהם אבינו סידר את העם שלנו, כן, מהבבלים שלקח קבוצה והתחיל ללמד אותם איך להשיג נשמה, איך להתייחס אחד לשני ואהבת לרעך כמוך, ועד חורבן בית המקדש לפני 2,000 שנה. זאת אומרת, 3,500 שנה. כן? זה היה מלפני 3,500 שנה. 1,500 שנה בקיצור. מאברהם עד חורבן בית המקדש, אנחנו היינו כעם, קיימים כולנו בהשגת הנשמה. אנחנו היינו מרגישים את העולם הרוחני, היינו חיים יחד בשתי עולמות. אחר כך נפלנו מהרגשת העולם העליון, נשארנו רק בהרגשת העולם הזה, ומצב הזה נקרא גלות. ו-2,000 שנה אנחנו עכשיו נמצאים בגלות, חזרנו עכשיו לארץ ישראל, עכשיו אנחנו כעם ישראל, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, שוב להגיע לאותה השגת הנשמה, כמו שהיינו קודם.
ובן אדם שהוא לא יהודי, הוא גם יכול לבנות נשמה?
אין שום הבדל. אין שום הבדל בזה, כמו שכתוב, ונערו עליו כל הגויים.
אנחנו תכף מתקרבים לסיום, הייתי רוצה לבקש...
קצת פחות מדקה.
כן, הייתי רוצה לבקש בכמה משפטים אולי סיכום לכל מה שלמדנו. מה זו נשמה?
נשמה זה הרצון שלנו האגואיסטי, שאנחנו תיקנו אותו לכיוון אהבת הזולת. ולכן כלל הגדול בתורה הזה, ואהבת לרעך כמוך. למה? כי על ידי זה אני משיג את הנשמה שלי.
ואהבת לרעך כמוך, ככה זה סוגר את כל העניין. זה הכלל הגדול שכולל את הכל.
לצערנו, אין מי שמקיים.
כן. נגיד תודה הרב לייטמן, נגיד תודה גם לכל אנשי הצוות, למפיקת על ים, לאורך אתר האינטרנט ברק קיסר, לטכנאי תמר גל, סמיון וינוקור, שלומי חבני, יוני הימן, נטע ודמן, ישי זמירי גורדיון. אנחנו כאן, אני אירן קורץ, נשתמע בשבוע הבא עם הרב לייטמן, חוכמת הקבלה. שיהיה לכם ערב נעים, להתראות.
הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.